שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף ע"ח במסכת יבמות. נתחיל בשליש התחתון של העמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 21 דקות. אתמול ראינו את המשנה לגבי האיסור להתחתן עם אמוני ומואבי, אדומי ומצרי. היום נתמקד באדומי ומצרי, בשביל לקצר נקרא לו פשוט מצרי, ונחלק היום את השיעור לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה האם גם הבנות המצריות אסורות או רק הבנים. אז בזה יש מחלוקת במשנה, רבנן אומרים שגם הבנות אסורות, רבי שמעון אומר רק הבנים, ונתאר את המסע ומתן ביניהם בארבעה שלבים של פינג פונג, כלומר רבי שמעון טוען את הטענה שלו, רבנן עונים, רבי שמעון עונה ורבנן שוב עונים. אז שלב ראשון, רבי שמעון אומר שהבנות מותרות, למה? זה כתוב כבר במשנה, וזה קל וחומר מהאיסור של עמוני ומואבי. בשביל לקצר, פשוט נאמר מואבי. יש הבדל מפורש בתורה בין האיסור של מואבי לאיסור של מצרי. האיסור של מואבי הוא לכל הדורות. גם אם מואבי מתגייר, אסור להתחתן לא איתו ולא עם הילדים שלו לכל הדורות. לעומת זאת, האיסור של מצרי הוא רק עד שלוש דורות. כמו שכתוב, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל השם. כלומר, אם מצרי מתגייר, אז איתו הגר הראשון עצמו, הדור הראשון, אסור להתחתן. עם הבן שלו, דור שני, גם אסור להתחתן. אבל עם הנכד שלו, דור שלישי, כבר מותר להתחתן. אז מהבחינה הזאת, איסור מואבי חמור יותר מאיסור מצרי. עכשיו, מייל אומר רבי שמעון, אם במואבי האיסור חמור יותר, אנחנו יודעים שבכל זאת זה רק לגברים ולא לבנות, עובדה שיש לנו את רות המואביה, אז קל וחומר שמצרי, שזה איסור פחות חמור, שזה רק עד שלוש דורות, בטח ששם זה גם כן איסור רק על הבנים ולא על הבנות. זו הטענה של רבי שמעון, זה שלב ראשון. שלב שני זו התשובה של רבנן לטענה הזאת. אומרים רבנן לרבי שמעון, אם הטענה שלך רבי שמעון זה מהלכה, כלומר ממסורת מרבותיך, אז בסדר, נקבל את זה, אבל אם אתה באמת נסמך רק על הקל וחומר, את הקל וחומר אנחנו יכולים לדחות. כי מה אתה מנסה לומר? שכשאיסור מוגבל בשנים, אז זה אומר שצריך להקל וזה רק הבנים? הרי כל איסורי עריות הם בעצם מוגבלים בשנים, כי לאדם אסור להתחתן עם הבת שלו או עם הנכדה, אבל עם הנינה כבר מותר לו מהתורה, כלומר גם זה מוגבל בשנים, בכל זאת שם אין הבדל בין בנים לבנות, אז אותו דבר גם באיסור מצרי, נאסור גם את הבנות. זו התשובה המרכזית של רבנן, אבל בסוגריים נוסיף שזה לא מספיק, כי את זה אפשר לפרוח ששם דובר באיסורי קרת, אז אולי דווקא שם החמירו, אבל באיסור מצרי, שזה לא איסור קרת, זה אפילו לא איסור לב, זה רק איסור עשה, אולי שם כן הקל בבנות, לכן רבנן מתקנים קצת את הפרחה שלהם, וזה לא רק מאיסורי עריות, אלא הם מצרפים עוד מקור שיחפה על המקור של עריות, וביחד משני המקורות הם לומדים במה שנקרא נקרא הצד השווה. מה המקור הנוסף? אז בהתחלה מציעים שהמקור הנוסף זה איסור ממזר, שהוא מחפה על איסורי עריות, כי איסור ממזר זה באמת לא קרת, ואומנם איסור ממזר אסור לעולם, אבל כאמור איסורי עריות לא אסורים לעולם, אז ככה שני המקורות מחפים אחד על השני, זו הצעה הראשונה, אבל הגמרא דוחה את זה, כי אומנם לבוא על ממזר זה לא איסור קרת, אבל עדיין יש לו קשר לעולם של קרת, כי הוא נולד מקרת, כי הוא נולד בגלל שההורים שלו עברו על איסור קרת, וגם התוספות מוסיפים שזה גם איסור לב, מה שאין כן מצרי, אז משם אי אפשר ללמוד, לכן הצעה השנייה זה שהמקור הנוסף, שוב, מקור נוסף שמצטרף למקור המרכזי של איסורי עריות, זה חלל מאיסור עשה. כלומר, כשכהן גדול בעל גרושה או על אלמנה, הוא עובר על איסור לב. אבל אם הוא בעל אישה שסתם בעולה, לא מנשואים, אז הוא עובר רק על איסור עשה, ולפי רבי אלעזר בן יעקב, גם מאיסור עשה כזה, התינוק שיוולד יהיה חלל, וזה לא משנה אם הוא תינוק או תינוקת. אז אנחנו רואים שגם באיסורי עשה אין הבדל בין בנים לבנות, וזה משלים לנו את המקור הראשון שזה איסורי עריות, שכאמור, גם שם, אפילו שהתורה הגבילה את זה בדורות, בכל זאת אין הבדל בין בנים לבנות. ולכן לפי רבנן, גם באיסור מצרי, אין הבדל בין בנים לבנות. עד כאן השלב השני בפינג פונג, רבי שמעון אמר את הקל וחומר שלו, ורבנן דחו אותו. שימו לב ברשי שיש כאן עוד שלב שלא כתוב בגמרא עצמה, רשי מוסיף את זה וזה מה החיסרון במקור של החלל ואיך עריות מחפים על זה, בכל אופן זה השלב השני. השלב השלישי זה חזרה לרבי שמעון, וכאן הוא אומר שלושה דברים. הוא אומר, א', הפירחה שלכם לקל וחומר לא תופסת מבחינתי, כי אני לא פוסק כמו רבי אלעזר בן יעקב, ולכן הלימוד מזה שאיסור עשה יוצר חלל זה פשוט לא נכון, ולכן אין לכם פירחה. זה א'. ב', הוא אומר להם, גם אם כן היה לכם פירחה, אני באמת לא נסמך רק על הקל וחומר, אלא זה באמת הלכה שקיבלתי ממסורת. וג', הוא אומר להם, יש לי גם חיזוק מהפסוק, וזה שהפסוק לגבי המצרים אומר, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל השם, מזה שהפסוק מדגיש בנים, משמע שרק הבנים נאסרו ולא הבנות. אז זה השלב השלישי, רבי שמעון אומר עכשיו שלושה דברים כלפי רבנן. ושלב רביעי, בא רבי יהודה, שהוא סובר כמו רבנן, שהאיסור הוא גם לבנים וגם לבנות, והוא דוחה את הטענה האחרונה של רבי שמעון לגבי הלימוד מהמילה בנים. הוא אומר, נכון שכתוב בנים, אבל מיד אחרי זה כתוב אשר יוולדו, כלומר זה תלוי לא בזה שהוא בן, אלא בזה שהוא נולד, וגם בנות כמובן נולדות, ולכן גם הן אסורות. עד כאן השלב הרביעי, ועד כאן הסעיף הראשון, הדיון האם גם הבנות נאסרו. ראינו את הפינג פונג בין רבי שמעון רבנן, ובסוף גם רבי יהודה, ושתי שורות לפני סוף עמוד הקודם אנחנו עוברים לסעיף השני. הסעיף השני קשור לסעיף הזה, אבל שמנו אותו בפני עצמו, וזה ששואל רבי יוחנן, רגע, איך בכלל הגענו למצב כזה שלגר מצרי יש דור שלישי? הרי ברגע שהוא התגייר אסור להתחתן איתו, אז אין לו ילדים, אז איך הוא הגיע למצב שיש לו דור שלישי? עכשיו, הגמרא בעמוד הבא תציע שאולי התורה מדברת על מצב שבו מישהו עבר על האיסור ובכל זאת התחתן איתו, אבל את זה הגמרא דוחה. התורה לא תדבר על היתר להתחתן עם הדור השלישי של מצרי, כשכל הסיטואציה הזאת של דור שלישי נעשה מתוך איסור. זה נקרא בגמרא דאי לא כתיב קרא. התורה לא תדבר על מצב של דאי, שאם עבר על איסור, אלא אנחנו מחפשים מצב שבו המצרי הוליד בהתר דור שני ושלישי. איך זה יכול לקרות? אז בשביל זה בואו נחזור רגע לפסוקים. הפסוקים של אמוני ומואבי, אדומי ומצרי נמצאים בדברים כ"ג. שם יש רשימה של אנשים שאסור להם לבוא בקהל השם. פסוק ב' אוסר פצוע דקה, פסוק ג' אוסר ממזר בקהל השם, פסוק ד' עד ז' זה אמוני ומואבי, ופסוק ח' וט' זה אדומי ומצרי. כל האיסורים אלו כאמור מתייחסים ללבוא בקהל השם. עכשיו יש לנו כלל בקידוש עין ד', כל האסורים לבוא בקהל מותרים לבוא זה בזה. כך שלמצרי יש עם מי להתחתן, הוא יכול למשל להתחתן עם ממזרת. אבל האמת היא שזה לא באמת פותר לנו את השאלה, כי הרי אם הוא יתחתן עם ממזרת, אז המצרי עצמו אמנם אסור רק לשלוש דורות, אבל הממזרת אסורה לכל הדורות, וכמו שנראה בהמשך השיעור יש דעה שהולכים לפי האמא, ואז גם הילד יהיה אסור לכל הדורות, ואז לא נוכל להגיע למצב שאנחנו מחפשים, שבו הנכד של המצרי הזה כבר מותר לבוא בקהל להתחתן עם מי שהוא רוצה. אז ממזרת לא תפתור לנו את הבעיה, אבל יש מישהי שאולי כן תפתור את הבעיה, כלומר מישהי שהמצרי כן יכול להתחתן איתה, וזה גרה, לאו דווקא מצרית שהתגיירה או אמונית שהתגיירה, אלא בעצם כל גרה. יש מחלוקת במסכת קידושין, האם גר שמתגייר הופך להיות חלק מקהל השם? עכשיו, הילדים של הגר ודאי שכן קהל השם, אבל האם הגר עצמו נחשב קהל השם? רבי יוסי אומר שלא, רבי יהודה אומר שכן. עכשיו, לפי רבי יוסי, אז גירים הם ממש פתרון קסם. הם לא קהל השם, וממילא כל האסורים לבוא בקהל יכולים להתחתן עם גרים. אז ככה המצרי הזה יכול פשוט להתחתן עם גרה, הילד שלו יהיה מצרי דור שני, וגם הוא יתחתן עם גרה, והילד שלו יהיה מצרי דור שלישי, והוא כבר יוכל לבוא בקהל. אז לרבי יוסי אנחנו מסודרים, וזה גם פותר אגב את בעיית הממזרים, זה לפי רבי יוסי. אבל לרבי יהודה אנחנו דיין בבעיה, הרי הגרים הם כן נחשבים קהל, ולמצרי אסור להתחתן איתם. מה עושים? אומר רבי יוחנן, גם לרבי יהודה יש פתרון, וזה שהגר המצרי יתחתן עם גרה מצרית. איך זה מותר? כי הרי רבי יהודה הרגע אמר בסעיף הקודם שהאיסור של מצרים זה גם בנים וגם בנות, אז גם גרה מצריה אסורה, וכיוון שהיא אסורה, אז אמנם עקרונית גרה כן נחשבת קהל, אבל כל עוד היא עדיין אסורה, היא עוד לא נחשבת קהל, וממילא למצרי מותר להתחתן איתה. וכך יוצא שכביכול במקרה, כשרבי יהודה אמר אמירה אחת שהכניס אותנו לבעיה, וזה שגם גרים נחשבים קהל, הוא אמר אמירה נוספת שמצריות הן אסורות וממילא הן לא נחשבות קהל, וזה פתר את הבעיה. ועד כאן הסעיף השני. בסעיף השלישי, בשורה השישית בעמוד א', נראה עוד שתי דרשות על הפסוק של מצרי. נקרא עוד פעם את הפסוק, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל השם. ושתי הדרשות שנראה דנות בצריכותה של מילים בפסוק. הדרשה הראשונה זה למה הפסוק אומר גם בנים וגם דור. היה מספיק לכתוב, למשל, בן שלישי אשר יוולד להם יבוא בקהל השם, או להפך, דור שלישי יבוא להם בקהל השם, למה כתוב גם בנים וגם דור? אומרת הגמרא, אם היה כתוב רק בנים, היינו חושבים שהאיסור הוא על שני בנים של אותו דור, כלומר אדם מצרי מתגייר, הבן הראשון שלו אסור לבוא בקהל, הבן השני שלו אסור, הבן השלישי שלו מותר, וזה כמובן לא נכון, אלא נאסר הדור הראשון והדור השני, לכן כתוב דור. זה מצד אחד. מצד שני, אם היה כתוב רק דור, היינו חושבים שהכוונה היא לא לדורות של המצרים, אלא לדורות של היהודים, כלומר שהדור הראשון של עם ישראל שהיה בהר סיני לא אסור להתחתן עם מצרי, וגם לדור השני, אבל לדור השלישי של עם ישראל מותר. וגם זה כמובן לא נכון, אלא הכוונה כאן זה לדורות של הגר המצרי. לכן כתוב גם דור וגם בנים. עד כאן דרשה ראשונה. דרשה שנייה, זה למה כתוב פעמיים את המילה להם. כתוב בנים אשר יוולדו להם, דור שלישי יבוא להם בקהל השם. מה לומדים מזה? אז מלהם אחד לומדים שסופרים את הדורות מהם, כלומר מהגר עצמו ולא רק מהילד שלו. כלומר הגר עצמו הוא נחשב כבר דור ראשון, הבן שלו דור שני, והנכד הוא כבר דור שלישי והוא מותר. זה לימוד אחד, ובסוגריים הגמרא בהמשך שואלת, רגע, אם אתה אומר שסופרים מהם, אז למה כתוב אשר יוולדו? הרי מזה לכאורה משמע שדווקא סופרים לא מהם אלא מהילדים אשר יוולדו, עונה הגמרא לא. מאשר יוולדו לומדים משהו אחר שגם הוא לכולה, וזה שגם אם אישה מצרית התגיירה כשהיא כבר מעוברת, אז כשהתינוק יוולד הוא לא נחשב דור ראשון, אלא הוא כבר דור שני. אפילו שהוא בעצם מתגייר עם האמא שלו, בכל זאת כתוב אשר יוולדו, מי שנולד הוא כבר נחשב הדור הבא, זה היה בסוגריים, וזה לגבי מה לומדים מזכור אחד של המילה להם, וזה היה כולה. מה לומדים מעליהם הנוסף? מזה לומדים חומרה, וזה הלך אחר פסולן. כלומר, כאמור, לגר מצרי אסור להתחתן עם ישראלית, מצאנו פתרון שהוא התחתן עם גירה או עם גירה מצרית, אבל מה קורה אם הוא לא הקשיב לפתרון שלנו? ובכל זאת, הלך והתחתן עם ישראלית רגילה, ונולד ילד. מה המעמד של הילד הזה? האם הוא הולך לפי האמא, והאמא הרי ישראלית רגילה, ואז נאמר שהילד הזה בכלל לא מצרי והוא מותר בקהל, או שהוא הולך לפי האבא, והאבא מצרי דור ראשון, אז הילד יהיה מצרי דור שני. השאלה הזאת נכונה בין אם האבא מצרי והאמא ישראלית, בין אם האמא מצריה והאבא ישראלי, מה הדין של הילד? אומרת הגמרא, הלך אחר פסולן. כלומר, לא משנה מאיזה צד הבעיה, מהאבא או מהאמא, בכל מקרה הולכים לפי הפסול שביניהם, והילד נחשב מצרי. זה מה שלומדים מעליהם הנוסף. עכשיו בסוגריים נוסיף שיש לנו לימוד דומה גם בפסוק של ממזר. כתוב גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם, והמילה לא מיותרת, וגם היא מלמדת אותו דבר, הלך אחר פסולן. כלומר, שאם ממזר עבר על האיסור והתחתן עם ישראלית, זה לא יעזור. הבן שלו, גם הוא יהיה ממזר. עכשיו, שואלת הגמרא, למה צריך לומר לנו את הלימוד הזה גם לגבי מצרי וגם לגבי ממזר? עונה הגמרא, יש צריכותה. כי אם זה היה כתוב רק באחד מהדינים, היינו חושבים שאולי דווקא בדין הזה מחמירים, כי בכל אחד מהם יש סיבה להחמיר. במצרי יש סיבה להחמיר כי המצרי היה גוי, בממזר יש סיבה להחמיר כי הממזר אסור לעולם, מה שאין כן מצרי שזה רק איסור לשתי דורות, לכן צריך להשמיע שהלך אחר פסולן נכון גם באיסור מצרי וגם באיסור ממזר. ועד כאן הסעיף השלישי, ראינו כמה דרשות מהפסוק של איסור מצרי, עם עוד כמה דרשות נוספות בסוגריים, ובזה הגענו לאמצע עמוד א', ואנחנו עוברים לסעיף הרביעי והאחרון. והנושא של הסעיף הזה, זה מה קורה עם מצרי דור שני, מתחתן עם מצריה דור ראשון. מה יהיה הילד? האם הוא ילך לפי האבא, אז כיוון שהאבא היה דור שני, אז הילד כבר דור שלישי, ואז הוא מותר לבוא בקהל, או שהוא הולך לפי אמא שלו, והאמא הייתה רק דור ראשון, אז הילד רק דור שני, והוא עדיין עשו. האם הולכים לפי האבא או לפי האמא? עכשיו תשאלו רגע, הרי מקודם דיברנו על זה, אמרנו הלך אחר פסולן, כלומר תלך לפי הפסול. מקודם דיברנו כשאחד פסול ואחד לא פסול, אבל אותו עיקרון, כשאחד פסול יותר ואחד פחות, תלך לפי הפסול יותר. אז מה בכלל יש לשאול? הנה, כבר ענינו מקודם. אז האמת היא שיש בזה כנראה שתי שיטות בגמרא. שיטה אחת, שזה מאמצע עמוד א' ועד סוף העמוד, זה שצריך להבדיל בין מה שראינו מקודם למה שנראה עכשיו. מקודם דיברנו על הורים שעברו על איסור, ממזר או מצרי, התחתן עם ישראלית או להפך, בזה אמרנו שזה לא משנה מי האבא ומי האמא, אלא הולכים לפי הפסול. הלך אחר פסולן, תלך לפי הפסול, זה כשהם עברו איסור. עכשיו לעומת זאת, אנחנו מדברים על מצבים שבהם ההורים לא עברו על איסור. כמו שראינו מקודם, אין איסור על מצרי דור שני להתחתן עם מצריה דור ראשון, וממילא כאן אין לנו את הכלל של הלך אחר פסולן, אלא עולה השאלה לפי מי הולכים, לפי האבא או לפי האמא. זו שיטה ראשונה בעמוד א', שיש הבדל כאמור בין אם ההורים עברו על איסור לבין אם לא. לעומת זאת, בשורה השנייה בעמוד ב', אנחנו נראה את רבין בשם רבי יוחנן, שלפי חלק מהמפרשים הוא חולק על מה שאמרנו, והוא אומר שגם במקרה שההורים לא עברו על איסור, בכל זאת הולכים לפי הפסול יותר, ונלך לפי מי שיותר אסור, נראה את זה עוד מעט בעמוד ב', כרגע אנחנו עם השיטה הראשונה בעמוד א', שעוד פעם, שכאן כיוון שההורים לא עברו על איסור, אז אין כלל שהולכים לפי הפסול יותר, אלא השאלה פתוחה, לפי מי הולכים? לפי האבא או לפי האמא? ובזה יש לנו שתי גרסאות במה רבי יוחנן אמר. גרסה הראשונה באמצע עמוד א' זה רבא בר חנה בשם רבי יוחנן, שהוא אמר שהולכים לפי האבא. גרסה השנייה ברבע התחתון של עמוד א' זה רב דימי בשם רבי יוחנן, שהוא אמר שהולכים לפי האמא. אז בואו נראה אותם אחד אחד. אז עוד פעם, גרסה ראשונה, רבא בבא חנא בשם רבי יוחנן, אומר הולכים לפי האבא, כמו שכתוב, למשפחותם, לבית אבותם. קביעה של מעמד וייחוס זה לפי האבא. וממילא במקרה שלנו, שהמצרי הוא דור שני והאימא דור ראשון, אז הילד ילך לפי האבא והוא יהיה דור שלישי ויהיה מותר. זו הגרסה הראשונה, והגמרא מקשה על זה שתי קושיות ומתרצת. קושיה ראשונה זה של רב יוסף, וזה ממשנה בקידושין, ששם רבי טרפון אומר שיש שיטה שבה ממזר יכול לטהר את הזרע שלו, כלומר להתיר את הזרע לבוא בקהל, על ידי זה שהוא יתחתן עם שפחה כנענית, שלסתם אדם אסור להתחתן עם שפחה כנענית, אבל לממזר זה מותר, ויוולד להם ילד, והילד הזה ילך לפי האימא, וממילא הוא יחשב עבד כנעני, וכיוון שהוא עבד כנעני, הוא לא יהיה ממזר, כי ממזר זה רק בישראל, לא בעבד כנעני, וכך נפטרנו מהממזרות, ואז כל מה שנשאר זה פשוט לשחרר את העבד כנעני הזה, ובזה הוא הופך להיות יהודי שלם. זה מה שכתוב שם במשנה, ומה אנחנו רואים כאן? שהילד הזה הולך לפי האימא שלו, כלומר הוא עבד כנעני והוא לא ממזר. אז זה קשה על רבא בר חנא שאמר שהמעמד הולך לפי האבא, עונה הגמרא, שם זה גזרת הכתוב. כתוב מפורש לגבי אדם שמחתן את השפחה הכנענית שלו עם העבד העברי שלו, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, כלומר הילדים של שפחה כנענית הולכים עם האימא ולפי האימא, אבל זה יוצא דופן. באופן כללי, לפי רבא בר חנא, הולכים לפי האבא. זו הקושיה הראשונה, ותרצנו. הקושיה השנייה על רבא בר חנא זה של רבא, והוא מקשה מברייתא שמדברת על בדיוק המקרה שלנו, שיש מצרי דור ראשון, קראו לו מנימין, הוא היה אגב תלמיד של רבי עקיבא, ויש לו בן שהוא מצרי דור שני, ומנימין אומר שהוא רוצה להשיא את הבן הזה למצריה דור שני, בשביל שהבן שלהם כבר יהיה דור שלישי ויהיה מותר בקהל. עכשיו, לפי רבא בבא חנא, זה קשה. למה הוא צריך להשיא אותו למצריה דור שני? יכולה גם להיות דור ראשון, הרי הולכים לפי האבא, אז מספיק שהאבא שלו הוא דור שני, אז הילד הוא כבר דור שלישי. עונה הגמרא, אתה צודק. ובאמת רבי יוחנן גורס שם שמספיק שהוא ישיא אותו למצריה, לא משנה אם היא דור ראשון או דור שני, כי כאמור, הולכים לפי האבא. ואם האבא דור שני, הילד דור שלישי ומותר. עד כאן שתי הקושיות, ועד כאן הגרסה של רבא בבא חנא בדעת רבי יוחנן, שאמר שהולכים לפי האבא. הגרסה השנייה זה כאמור ברבע התחתון של עמוד א', וזה רב דימי בשם רבי יוחנן, והוא אומר שולחים דווקא לפי האמא, ולכן במקרה שלנו, אם האבא דור שני והאמא דור ראשון, הילד שלהם לא יהיה דור שלישי, אלא רק דור שני, ורק הילד שלו יהיה דור שלישי. זה רב דימי, הולכים לפי האמא. ולמה? הרי אמרנו מקודם שכתוב למשפחותם לבית אבותם, לכאורה מעמד, משפחה, ייחוס הולך לפי האבא, אז כאן עולות בגמרא שתי סברות. סברה אחת שגמרא לא ממש אומרת במפורש, אבל זה מסתתר מאחורי הדברים, זה שיש כלל עובר ירך אמו. העובר נחשב ממש חלק מהאימא, ולכן הוא גם הולך לפי האימא. זו סברה ראשונה, אבל הגמרא דוחה אותה מתחום אחר לגמרי, וזה אם יש בהמה מעוברת, ואדם מקדיש את הבהמה לחטאת, ואז היא הולדת, אז אדם יכול לבחור את מה להקריב, או את האימא או את העובר, וזה מוכיח שהעובר הוא דווקא לא ירך אמו. למה? כי אם הוא ירך אמו, אז זה בעצם נחשב שהוא הקדיש רק דבר אחד, רק את האימא, והעובר הוא חלק מהאימא, ואז כשהעובר נולד, אז הוא ולד של חטאת, וממילא הדין שלו זה שהוא הולך למיטה. רק אם נאמר שהוא לא ירך אמו, אז כשאדם מקדיש את האמא, הוא בעצם מקדיש כאן שני דברים נפרדים, גם את האמא וגם את העובר, ובמקרה כזה, באמת הדין הוא שהוא יכול לבחור. אז מכאן הוכחה שעובר לא ירך אמו, וממילא הסברה הראשונה, למה רב דימי אומר שולחים לפי האמא נופלת, והבאיה מציע סברה שנייה. וזה שבאמת באופן כללי, כאמור, עובר לא ירך אמו, ובאמת גם באופן כללי, מעמד הולך לפי האבא ולא לפי האמא, כמו שאמרנו בפסוק, למשפחותם, לבית אבותם. אלא שכאן, לגבי מצרי, יש דין יוצא דופן שהולכים לפי האימא. ולמה? כי בפסוק של המצרי כתוב, בנים אשר ייוולדו. אז הנה רואים שהולכים לפי הלידה, כלומר לפי האימא. אבל כאמור, זה דין מיוחד במצרי. זו הסברה של הבעיה. עכשיו רק בסוגריים, כיוון שאמרנו עכשיו לסיכום שהוא בר לב ירח אמו, אז נקשה גם על זה ונתרץ. הקושייה היא מזה שאם גויה שכבר הייתה מעוברת התגיירה, אז הדין הוא שהבן שלה לא צריך טבילה. עכשיו, אם אתה אומר שהוא בר ירח אמו, אז זה מובן, כי האמא טבלה והוא חלק ממנה, אז גם הוא טבל. אבל אם הוא בר לא ירח אמו, למה הוא לא צריך טבילה? הרי היא טבלה, הוא לא טבל, עונה הגמרא, גם הוא טבל. הרי כשהיא נכנסה למים, גם הוא בר נכנס למים. ונכון שהאמא מקיפה אותו ולכאורה זה נחשב חציצה, אבל אומרת הגמרא, זה לא נחשב חציצה, היינו רביטי, ככה דרך הגדילה שלו, וממילא זה לא נחשב חוצץ, זה היה הקושייה והתירוץ על הסברה השנייה, ועד כאן הגרסה השנייה בדעת רבי יוחנן, שאמר שהולכים לפי האמא. ועכשיו אנחנו מגיעים לשורה השנייה בעמוד ב', וכאן יש לנו עוד דעה בשם רבי יוחנן, וזה רבין, אבל כמו שהקדמנו, הוא כבר לוקח אותנו לשיטה קצת אחרת, כלומר, כאמור, שתי הדעות הראשונות שראינו אמנם נחלקו לפי מי הולכים, אבל שניהם הסכימו שהולכים לפי אחד מהצדדים, או האמא או האבא, והם לא אמרו שהולכים פשוט לפי מי שיותר פסול. כי כמו שאמרנו מקודם, מתי הולכים לפי מי שיותר פסול? רק אם ההורים עברו על איסור. אבל כאן, מצרי דור שני שהתחתן עם מצריה דור ראשון, לא עברו על איסור, ולכן לא הולכים לפי הפסול יותר, אלא או האמא או האבא. זו המחלוקת. לעומת זאת, עכשיו בתחילת עמוד ב', נראה את רבין משם רבי יוחנן, שהוא, לפי חלק מהפרשים, חולק על זה. עכשיו שימו לב שהוא אומר שני דברים, אחד לגבי אומות העולם, אחד לגבי נתגיירו. אנחנו כרגע מדברים על הדבר השני, לגבי נתגיירו. אומר רבין משם רבי יוחנן, נתגיירו, הלך אחר הפגום שבשניהם. אין כלל שולחים לפי האמא או לפי האבא, אלא הולכים לפי מי שיותר פסול. גם כשההורים לא עברו על איסור, וזה אומר כמה דברים. זה גם אומר לגבי המקרה שדיברנו מקודם, של מצרי מצריה, שלפי רבין לא משנה איזה מהם הוא דור שני ואיזה דור ראשון, בכל מקרה הילד יהיה רק דור שני, כי הוא הולך לפי ההורה היותר חמור, שזה דור ראשון, זה דבר אחד. דבר שני, מה שהגמרא אומרת כאן, שאם גר עמוני יתחתן עם גיורת מצרית, אז המעמד של הילד תלוי אם הוא בן או בת, כשבכל מקרה לפי רבין נבחר לו את הדין היותר חמור. כלומר, אם יוולד בן, אז נאמר שהוא הולך לפי האבא, שהוא עמוני, וממילא הוא אסור לעולם, שזה הדין היותר חמור, כי אם נאמר שהוא הולך לפי האמא, אז הוא אסור רק עד שלוש דורות. לכן הולכים כאן לפי החמור, שזה האבא. לעומת זאת, אם תיוולד בת, אז כאן דווקא לא נלך לפי האבא. כי אם נלך לפי האבא, הרי עמונים נאסרו רק בנים, לא בנות. לכן כאן דווקא נלך לפי האמא שהיא מצריה, ונאמר שגם התינוקת מצריה, וכך לפחות היא עצמה תחשב מצריה דור שני ותעשר. כל פעם בוחרים לפי מי ללכת, לפי מי שייתן לנו את הדין היותר חמור. זו דעת רבין בשם רבי יוחנן, שכאמור כנראה חולק על מה שראינו מקודם, ועד כאן הדבר השני שהוא אמר, שזה המשך של הנושא שלנו. בסוגריים נראה גם את הדבר הראשון, ששם הוא דבר לא על יהודים, עד עכשיו דיברנו רק על יהודים וגרים, אלא הוא גם אומר משהו על אומות העולם, וזה שבאומות העולם הולכים תמיד לפי האבא. כלומר, אם יש גוי שהורה אחד שלו הוא משבעת העמים שאסור להחיות בארץ ישראל, והורה אחר שלו הוא סתם גוי מחוץ לארץ, אז הולכים לפי האבא, והוא גם מביא לזה מקור מפרשת בהר ויקרא כ"ה, וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו וכולי, אשר הולידו בארצכם. מותר לכם לקנות ילדים של גוי מהארץ, אבל רק אם אשר הולידו בארצכם. כלומר, רק אם רק האמא היא מהארץ, משבעת העמים, אבל האבא הוא לא משבעת העמים, אז זה מותר, כי הולכים לפי האבא. אבל אם זה הפוך, שהאבא משבעת העמים, אסור לכם, כי אסור לכם להחיות בארץ את שבעת העמים. זה היה הדבר הראשון שאמר רבי משה רבי יוחנן, שזה כאמור קצת יותר צדדי, ובזה גם למשנה בסוף עמוד ב'. עד כאן הסעיף הרביעי לגבי האם הולכים לפי האבא או אמא, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. עסקנו היום באיסור של גר מצרי לבוא בקהל, הוא אסור, הבן שלו אסור, הבן של הבן כבר מותר, דור שלישי, ואת הדיון לגבי זה חילקנו לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון שאלנו האם גם הבנות אסורות, רבי שמעון אומר שהבנות מותרות, הוא לומד את זה קל וחומר מאיסור עמוני ומואבי, ששם רק הבנים נאסרו ולא הבנות. רבנן לעומת זאת אוסרים גם את הבנות המצריות, ראינו מה התשובה שלהם לקל וחומר, וראינו מה רבי שמעון ענה בחזרה על התשובה שלהם, והוא גם אומר שזה לא רק קל וחומר אלא מסורת, והוא גם מביא לזה חיזוק מהפסוק, בנים אשר ילדו להם, לעומת זאת רבי יהודה דוחה את החיזוק מהפסוק, וזה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני, שאלנו איך בכלל מצרי מגיע למצב כזה שיש לו דור שלישי, הרי הוא כבר התגייר, להתחתן עם גויה הוא לא יכול, להתחתן עם יהודיה הוא לא יכול, אז מאיפה נולדו לו ילדים? אז לפי רבי יוסי, זה לא בעיה, יכול להתחתן עם גיורת, כי גיורת לא נחשבת קהל השם, וכל האיסור שלו זה רק לבוא על קהל השם, אבל לפי רבי יהודה שגירים כן נחשבים קהל השם, אז הוא לא יכול להתחתן עם גיורת, אם הוא יתחתן, עונה הגמרא, רבי יהודה לשיטתו, שהוא יכול להתחתן עם גירה מצריה, שכיוון שלפי רבי יהודה, כמו רבנן, האיסור של מצרים זה גם לבנות, אז אפילו שהיא גירה, בכל זאת היא לא נחשבת קהל השם כי עדיין אסורה, ממילא הוא יכול להתחתן איתה, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי היה עוד שתי דרשות מהפסוק של מצרי. דרשה אחת, למה כתוב גם בנים וגם דור? כי אם היה כתוב רק אחד מהם, היינו יכולים להבין את האיסור בצורה מוצאת. ודרשה שנייה, למה כתוב פעמיים להם? אז פעם אחת להם, זה אומר שסופרים מהגר עצמו, כולל, וגם הוספנו שמאשר יוולדו לומדים, שאם אישה מצריה התגיירה כשהיא מעוברת, ואז התינוק נולד אחרי זה, אז התינוק כבר נחשב דור שני. בכל אופן זה מלהם אחד. מלהם שני לומדים שהלך אחר פסולן, כלומר שאם המצרי בכל זאת עבר על האיסור, וכן התחתן עם ישראלית, או להפך, הילד לא הולך לפי ההורה המוצר, אלא לפי המצרי, והילד נחשב מצרי דור שני, ורק הילד שלו יהיה מותר. ואגב, זה אותו דבר נכון גם לגבי ממזר, וראינו צריכות על למה צריך להגיד את הדין הזה, גם במצרי וגם בממזר. בסעיף הרביעי דיברנו על מצרי דור שני שנשא מצריה דור ראשון, מה הדין של הילד, וראינו שלוש דעות בתוך דעת רבי יוחנן. השיטה הראשונה אומרת שהילד לא הולך לפי הפסול מביניהם, כמו שאמרנו מקודם, כי כאן ההורים לא עברו על איסור, אלא הולכים או לפי האבא או לפי האמא, כלומר זה מחלוקת. רבא בבא חנה אומר שהולכים לפי האבא, וממילא במקרה שלנו הילד יהיה דור שלישי ויהיה מותר, ואילו רב דימי בשם רבי יוחנן אומר שהולכים לפי האמא וילד יהיה אסור. על הדעה הראשונה ראינו שתי קושיות ותרצנו, על הדעה השנייה שהולכים לפי האמא תהינו מה הסברה, כי לכאורה באמת אמורים ללכת לפי האבא, כמו שכתוב למשפחותם לבית אבותם. אז סברה ראשונה הייתה שעובר ירחימו, אבל דחינו עובר לא ירחימו, אלא סברה שנייה זה באמת דין מיוחד כאן בפסוק של מצרי, שכתוב בנים אשר ייוולדו, שולחים לפי הלידה, לפי האמא, אבל באמת סתם ככה מעמד וייחוס הולך לפי האבא. בכל אופן, זו הייתה הגישה הראשונה, שכאן לא הולכים לפי הפסול, אלא לפי דעה אחת לפי האבא, לפי דעה שנייה לפי האמא. לעומת זאת, הגישה השנייה ברבי יוחנן, זה רבין בשם רבי יוחנן, הוא אמר שגם כאן, אפילו שההורים לא עברו על איסור, הולכים לפי הפסול מביניהם, וממילא במקרה שלנו, לא משנה אם האבא דור שני והאמא דור ראשון, או להפך, תמיד הילד יהיה רק דור שני, הולכים לפי האפשרות החמורה יותר. ודוגמה נוספת לעיקרון הזה, עם גר עמוני התחתן עם גיורת מצרית, אפילו שזה לא איסור, גם כאן אנחנו ניתן לילד את האפשרות החמורה יותר. כך שאם הילד זכר, לא נאמר שהוא נחשב מצרי, שאז רק הוא אסור, אבל הדור הבא מותר, אלא נאמר שהוא נחשב עמוני, שאז האיסור הוא לעולם. ואם הילד בת, אז להפך, לא נאמר שהיא עמונית, כי אז היא מותרת מיד, כי האיסור הוא רק לבנים, אלא נאמר שהיא מצרית, וככה לפחות היא אסורה, ורק הדור הבא יהיה מותר. תמיד בוחרים את האיסור החמור יותר. והערת סיום, כל מה שראינו היום זה לגבי יהודים וגרים. לעומת זאת, באומות העולם, אומר רבין בשם רבי יוחנן, תמיד הולכים לפי האבא ונפקמינה לגבי גוי שהורה אחד שלו משבעת העממים שאסור להחיות בארץ ישראל, הורה שני לא, הולכים שם לפי האבא. כל טוב.